Solidos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, כ"ד בניסן תשע"ט, מסכת בכורות, דף י"ב. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י' א' במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם גם לצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה להלכה כמה צריך להיות שווי עשה שפודים בו, והתשובה היא, אם בא להימלך אומרים לו בריגיה שהוא ג' זוזים, בעושה מעצמו די בכל שהוא. שאלה שנייה, מה הדין בפודי פטר חמור של חברו והתשובה פדוי והחמור פדוי לבעלים לכולי אלמה? שאלה שלישית, מה הדין בתורה משלו על של חברו ומדוע התשובה בתוספות? ספק בגמרא במסכת נדרים, ומשום ששם נאמר גם אתם לרבות שלוחכם, וצריך שיהיה לדעתכם. שאלה רביעית, הלוקח תבלים ממורחים מהגוי, האם צריך לאסר ומדוע והתשובה? אם מרחם גוי פטור, אם מרח ישראל ברשות גוי צריך להפריש, למאן דאמר שאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע ממעשר. המעשר שלו משום שבא מכוח גוי שאי אפשר להוציא ממנו. שאלה חמישית, מי שיפקיד פירותיו אצל הגוי, מה דינם לעניין מעשר והתשובה? לתנא קמא חייבים במעשר וצריך לתת לכהן, כיוון שוודאי החליפם הגוי וסובר שמרוח הגוי חייב במעשר, ולרבי שמעון ספק הוא, ומפריש אבל אינו צריך לתת לכהן. והשאלה האחרונה, מה הדין אם מת הפדיון בבית הבעלים ומדוע והתשובה מותר לכהן ליהנות ממנו? שכבר משעת ההפרשה נעשה ממון שבט הכהונה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שענו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' א' במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ"ד בניסן תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף י' א' עמוד א', ארבע שורות לפני השורות הרחבות בנקודתיים, ומן המילים אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לאל בדף ת' עמוד א', היו לו שתי אתונות, אחת ביקרה, כבר ילדה קודם לידה זו, ואחת שלא ביקרה, עדיין לא ילדה מעולם, וילדו שני סחרים והתערבו, ולא ידוע מי מהם הוא הפטר חמור. נותנת לאחד לכהן, שרי ודאי אחד מהם בכור, וממה נפשך, מוטל עליו חיוב פדיון פטר חמור. אם ילדו שתי אתונות זכר ונקבה, אחת ילדה זכר ואחת נקבה, כיוון שיש ספק שמה הזכר נולד מהאתון שכבר ביקרה, אילו האתון שלא ביקרה ילדה את הנקבה ואין כאן שום פטר חמור, מפריש תלה אחד ופודה בו את הזכר מספק, אבל נוטל את התלה לעצמו ואינו נותנו לאיש, כיוון שיש ספק אם הוא חייב בפדיון על הכהן להביא ראיה שהוא חייב לתיטולו. והמשנה ביארה את המקור שפודים פטר חמור בסה, ועוד פרטי דינים בסה, שנאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק חף, ופטר חמור תבדה בסה. זה משמעו בין מן הכבשים ובין מן העיזים, ובכללם גם תלה שהוא כבש קטן, ופודים בין בשה זכר ובין בשה נקבה, בין בשה גדול ובין בשה קטן, בין בשה תמים, ובין בשה בעל מום. פודה בו בשה אחד פעמים הרבה, מחזיר הכהן את השה לבעליו אחר שקיבלו בפדיון פטר חמור, יכולים הבעלים לפדות בו שוב פטר חמור. ואם יפריש תלה ופדה עליו ספק פטר חמור, כיוון שאינו חייב לתת את התלה לכהן, הרי הוא נחשב שלא לגמרי, ולכן נכנס לדיר להתאסר עם שאר כבשיו, ומונים אותו כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר. והערת הגמרא את האופן שסה של פדיון פטר חמור נמנה כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר בהמה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כיצד אמרו, על איזה סש של פדיון פטר חמור אמרו שהוא נכנס לדיר להתאסר עם שאר כבשים ומונים אותו כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר בהמה. היא אתה יכול לומר שמדובר בסש שכבר בא ליד כהן, שבעליו כבר נתנו לכהן ועליו אמרו שהכהן חייב לעשרו במעשר בהמה, שרישנינו לקמן בדפנונה לפעמוד ב' לגבי מעשר בהמה, הלקוח בהמה שנקנתה ושניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה, והרי הכהן נחשב כלוקח מיד בעל החמור, ואין עשה מחויב במעשר בהמה, אלא בהכרח מה ששנינו שעשה נכנס לדיר להתאסר, מדובר בישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים בתוך ביתו, שמפריש עליהם עשרה סעין, כדי להפקיע את הספק איסור הנאה שעליהם, ומעשרן מכניסם לדיר ומעשרם ואין שלו, האסיר יקרף שלמים והוא אוכלו, והשאר שלו, שכיוון שפדו בהם ספק פטרי חמורים, הרי הכהן אינו יכול לתבוע את הסעין, כי הוא המוציא מחברו ועליו להביא ראייה שהחמורים הם חייבים בפדיון. מסייע לרב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע, ישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים, מפריש עליהם עשרה סעין כדי להפקיע את האיסור הנאה שעליהם, ומעשרן את אותם עשרה סעין שפדה בהם את ספק הפטרי חמורים, ומקריב את העשירי, והן התשעה מהם נשארים שלו. ועוד אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע, ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים, ודאין בתוך ביתו, שנפלו לו בירושה מבית אבי אמו כהן, שפטור מפדיון פטר חמור, ואותו אבי אמו כהן נפלו לו אותם פטרי חמורים בירושה מבית אבי אמו ישראל, וכבר חלה עליהם קדושת פטר חמור וחייב לפדותם, ולכן גם נכדו הכהן חייב להפריש עליהם סעין לפדותם מקדושתם. אבל כיוון שהוא כהן אינו צריך לתת את הסעין לכהן אחר, לפיכך גם נכדו הישראל שירשם ממנו מפריש עליהם עשרה סעין כדי לפדותם מקדושתם, ומעשרן את אותם עשרה סעין שפדה בהם את הפטרי חמור, והן תשעה מהם נשארים שלו, כי ירש את זכות אבי אמו בחמורים, ואינו צריך ליתן לכהנים את הסעין שפדהם בהם, ורק עשה העשירי קרב למעשר. מבארת הגמרא את דין ישראל שירש פירות תבל מאבי אמו כהן, ונציין שחיוב תרומה אינו חל על פירות עד שיגמר מלאכתם, ומבואר במסכת מעשרות ששלב זה נעשה בפירות בעת שמעמיד מהם הרמה, ואילו בתבואה וקטניות מי שימרחם בקרי, והוא החלקת פני הרמה שבה הם צבורים. אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע, ישראל שהיו לו תבלים ממורחין, פירות תבל שעשו מהם הרמה ונגמרה מלאכתם בתוך ביתו, שנפלו לו בירושה מבית אבי אמו כהן, שחייב רק בהפרשת התרומה, אבל אינו צריך לתנה לכהן אחר, ואותו אבי אמו כהן נפלו לו אותם פירות בירושה מבית אבי אמו ישראל, מעשרן הנכד הישראל ואין שלו, כי הוא ירש אותם מאבי אמו הכהן, שלא היה חייב לתנם לכהן, ומוכר התרומה לכהן. רבנו גרשו מוסיף שאת המעשרות מוכר ללוי והדמים שלו. אומרת הגמרא, וצריך הוצרח רב נחמן להשמיענו את הדין הזה שהנכד הישראל יורש את זכויות אבי אמו, בין לגבי חיוב פדיון פטר חמור ובין לגבי חיוב הפרשת תרומה. דיה שמוענן קמייתא, כי אם היה משמיענו דין זה רק בנידון הראשון לגבי חיוב פדיון פטר חמור, היה מקום לומר שהטעם שאינו חייב ליתן סעין לכהן, הוא משום דקמפריש וקאי שעשה מין אחד והחמור מין אחר, ואינו מחוסר מעשה להפרישם זה מזה. ולכן נחשב כאילו נפלו לו בירושה החמורים בפני עצמם, והסעין בפני עצמם. וכיוון שהכהן לא היה צריך לתת את הסעין לכהן אחר, אף נכדו הישראל שירש ממנו אינו חייב לתנם לכהן. אבל אחר כאן לגבי חיוב מעשרות ותרומות מתבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו כהן, כיוון שהתרומות ומעשרות מחוסרות הפרשה, שהרי אף הכהן צריך להפרישם אלא שאינו נותנם לאחר, מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין, מתנות כהונה כגון תרומות ומעשרות כל זמן שלא הופרשו מהתבלים, אינם נחשבות כאילו כבר הופרשו ברשות הכהן, אימה לא, שמה נאמר שהפירות חוזרים לאיסורם הראשון ואינו נפטר מנתינתם משום זכויות אבי אמו הכהן, ויהיה חייב לתנם לכהן. ולכן השמיענו דין זה גם לגבי חיוב תרומות ומעשרות מתבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו כהן. יהיה השמועין הנחב, אם היה משמיענו דין זה שהנכד הישראל יורש את זכויות אבי אמו, רק כאן לגבי הפרשת תרומות ומעשרות מתבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו הכהן, היה מקום לומר שהטעם שאינו חייב לתנם לכהן, זה משום דה אפשר לאסור מיני ובי, דה המנח, שאפשר להפריש תרומות ומעשרות מהתבועה עצמה, שהרי היא מונחת לפנינו, וכאילו ירשם מאבי אמו הכהן, אחר שזכה בהם. אבל אתם שם לגבי חיוב פדיון פטר חמור, כיוון דסה מעלמה, בי יתויי, ומה פריש וקאי, כיוון שצריך להביא סם ממקום אחר ולהעמידו ולהפרישו, אימה לא, שמה נאמר שאינו נפטר מנתינת הסל הכהן, משום זכויות אבי אמו הכהן ויהיה חייב ליתן את הסל הכהן, צריכה לכן הוא צריך רב נחמן להשמיענו דין זה גם לגבי חיוב פדיון פטר חמור שנפלו בירושה מאבי אמו הכהן. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה בשמו של רבי חנינה, לוקח תבלים ממורחין, פירות תבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם, מן העובד כוכבים, מעשרן, הקונה מפריש תרומות ומעשרות ואין שלו, כי הגוי שמחרם לו לא היה חייב לעשר, וקנה ישראל ממנו את זכות הממון של הפירות שלא התחייב לתת חלקם לכהן, וכדי להלן, אבל מכיוון שתרומה אסורה באכילה לישראל, מוכרן לכהנים. וררת הגמרא, דמרחינו מן, מי מירח את הפירות הללו? הילה אם דמרחינו עובד כוכבים, אם נאמר שמרחם העובד כוכבים, הרי לגבי חיוב תרומות ומעשרות, דגנך אמר רחמנה. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה שחיוב הפרשתם חל על דיגון שלך, של ישראל, ולא על דגן עובד כוכבים. וכיוון שהמירוח מחשיבם כדגן, וזה נעשה בידי העובד כוכבים, לא חל עליהם חיוב תרומות ומעשרות, ומדוע חייבים במעשרות? אומרת הגמרא, אלא בהכרח מדובר דמרחינו ישראל מרשות עובד כוכבים, שישראל מרח פירות אלו כשהיה אריס על שדה של גוי, ולכן האריס מעשרן, כיוון דאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, להפקיע מיד חיוב מעשר. כמו שכותב רש"י במסכת גיטין דף מ"ז עמוד א', גוי הקונה קרקע בארץ ישראל, אין קניינו מפקיע מקדושתה, שלא תתחייב במעשר, וישראל הקונה ממנו פירות, צריך לעשר, וכך פוסק הרמב״ם והראב"ד. כיוון שנעשה בהם אירוח ונגמרה מלאכתם על ידי ישראל, הרי הם חייבים בתרומות ומעשרות. ומכל מקום, הם התרומות והמעשרות שלו של ישראל, האריס שקיבלה מהגוי, ולא מחויב לתנם לכהן במתנה, משום דאמר לו, אומר האריס לכהן או ללוי הטובים ממנו תרומות ומעשר ראשון, כעתינה מכוח גברא דלא מצית, אשתה את דינה בעדי. אני בא מכוח גוי שאין אתה יכול לתבוע אותו בדין על תרומות ומעשרות, שהרי הוא עצמו אינו חייב בהפרשתם. וכאשר אני קיבלתי ממנו את הפירות, קיבלתי את זכות הממון בכל הפירות, ובכלל זה, שלא יתחייב לתת חלק מהם לכהן וללוי, אלא מוכרן לכהנים. מקשה הגמרא על זה ממשנה, התנענת המשנינו במסכת דמי פרק ג' משנה ד', המפקיד פירותיו אצל הקוטי ואצל עם הארץ, הרי הם בחזקתם למעשר ולשביעית. אם היו פירותיו מאוסרים, אין חוששים שמא יחליפם ויחזיר לו פירות תבל, ואינו חייב לעשרם, וכן אם מפקיד אצלו פירות שישית בשנה השביעית, אין חוששים שמא יחליפם בפירות שביעית, ואין צריך לבערם בזמן הביור. אבל, אם מפקיד את פירותיו אצל העובד כוכבים, דינף כפירותיו של עובד כוכבים כתולים שוודאי יחליפם, וצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, ובשביעית חייב לבערם. אומר רש"י שהתנא הזה סבר שמרוח עובד כוכבים אינו פותר את פירותיו מחיוב תרומות ומעשרות, ולכן אם החליף הגוי את פירות הישראל בפירותיו, הרי הישראל חייב להפריש תרומות ומעשרות. רבי שמעון אומר, פירות שהופקדו ביד עובד כוכבים יש להסתפק עם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו פירות דמי, שהם פירות שנקנו מיד עם הארץ ויש ספק אם יפריש מהם מעשר, שמפרישו ונוטלו לעצמו, והוא הדין בפירות שהופקדו אצל גוי שיש ספק אם החליפם, ולכן מפריש תרומה גדולה ומעשר, אבל אינו נותן לכהן אפילו את התרומה. ומברר את הגמרא במה נחלקו, אמר רבי אלעזר, להפריש כולי עלמא לא פליגי, בין לפי תנא קמא ובין לפי רבי שמעון, צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות שהופקדו בידי עובד כוכבים, כי אפילו לרבי שמעון שיש ספק אם החליפם או לא, הרי אסור לאכול ספק תבל, וצריך להפריש מהם תרומה ומעשר כשם שמפריש מפירות דמי שנקנו מעם הארץ. כי פליגי, במה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון? אם לחייב לתנן לתת את התרומות ומעשרות לכהן, תנא קמא סבר ודאי חלפינו, תולים שהגוי ודאי החליף את הפירות בפירותיו, ובאי מתנענו, ולכן המפקיד חייב לתת את המעשרות שמפריש מהם לכהן, ורבי שמעון סבר שיש להסתפק עם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו דמי, שמעשרן, ומספק הוא משאירם אצלו ומוכרם לכהן. הוא הדין בפירות של ישראל שהופקדו ביד גוי ויש ספק עם החליפם, שמפריש תרומה ומעשר, אבל אינו נותן לכהן. מסיים את הגמרא את הקושייה, יתיב רב דימי וכאמר להשמעתה, ישב רב דימי ואמר את השמועה הזו שרבי אלעזר ביאר שמחלוקת תנא קמא ורבי שמעון בפירות שהופקדו אצל גוי היא רק לגבי נתינת מעשרותיהם לכהן. אמר לאביי לרב דימי, טעם דמספקלן היא חלפינו, היא לא חלפינו. משמועה זו משמע שטעמו של רבי שמעון שהמפקיד משאיר את המעשרות אצלו ומוחרם לכהן, זה משום שיש ספק אם החליפם העובד כוכבים או לא החליפם. ודאי חלפינו, אבל אם היינו תולים שוודאי החליפם, דכולי עלמא באי למתווינו לכהן. גם רבי שמעון היה מודל לתנא קמא שצריך לתת את המעשרות לכהן, וקשה. אמר רבי שמואל, אמר רבי חנינא, הרי אמר רבי שמואל בר נתן בשמו של רבי חנינא, לוקח תבלים מן העובד כוכבים ממורחין, פירות תבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם, מעשרן הקונה מפריש תרומות ומעשרות ואין שלו, ומוכרם לכהנים, הרי שגם באופן שהפירות היו בוודאי של גוי, מכל מקום המקבלה ממנו מעשרם ואינו חייב לתת את המעשרות לכהן, כי קיבל ממנו את זכות הממון של הפירות שלא התחייב לתת חלק מהם לכהן, ואם כן, גם במפקיד פירותיו אצל הגוי, אף שתולים שהגוי ודאי יחליפם בפירותיו, לא יתחייב המפקיד לתת מעשרותיהם לכהן, כי גם הגוי לא היה חייב לתנם. יושבת הגמרא את הקושייה ואומר רב דימי לאביי, דילמה, אולי נאמר כאן המחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון אם צריך לתת לכהן היא בתרומה גדולה. ובא אמרת נקמה שצריך לתת לכהן אפילו אם לקח את הפירות מנוכרי. ואילו כאן, מה שאמר רבי חנינה שלוקח פירות מנוכרי מעשרן ואין שלו, מדובר בתרומת מעשר, שאם לקח את הפירות מנוכרי, אינו צריך לתת מהם תרומת מעשר. אמר לי הבאי לרב דימי, אז קרטן מילטה, בדבריך נזכרתי שכן שמעתי את החילוק הזה בין תרומה גדולה לתרומת מעשר בפירות הנלקחים מגוי. אמר רבי יהושע בן לוי, מניין ללוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים שהוא פטור מתרומת מעשר? שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק חווה, וללווים תדבר ואמרת עליהם, כי תקחו מעט בני ישראל את המעשר, אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, וערמותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר, תבלים שאתה לוקח מבני ישראל, אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. אבל תבלים שאתה לוקח מן העובד כוכבים, היא אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. הרי שלוקח תבלים מעובד כוכבים, אינו חייב במתן תרומת מעשר לכהן. ולכן אמר רבי שמואל, אמר רבי חנינה, שמעשרן ואין שלו. אומרת הגמרא, שנינו ליל במשנה בדיני שא שפדו בו פטר חמור, ואם מת נהנים בו. מבארת הגמרא את דברי המשנה ששא שפדו בו ומת, הרי הוא מותר בהנאה. דנה הגמרא דמית איכה, איכן מת השא שפדו בו פטר חמור? אילה אם הדמית בי כהן, אם נאמר שמדובר באופן שמת כשהוא בבית הכהן ונהנה בו כהן, וכוונת המשנה לומר שיש לכהן רשות להנות בו, פשיטה. הרי דין זה פשוט, הוא ממון עדידיו. עשה הוא ממון כהן, ובוודאי יכול הכהן ליהנות בו. למה הוא צריכה המשנה לשנותו? אלא בהכרח מדובר באופן דמית בי בעלים. עשה מת כשעדיין היה בבית בעליו ונהנה בו כהן, וכוונת המשנה לחדש שאפילו באופן זה יכול הכהן ליהנות בסה, אבל גם על האופן הזה קשה ענה מפשיטה. הרי גם דין זה פשוט הוא, ולמה הוא צריכה המשנה לשנותו? מה החידוש בדבר? מיישבת הגמרא, יש חידוש בדבר. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, כל כמה דלא מטה ליד אלא זכה בי, שכל עוד לא הגיע עשה לידי הכהן לא זכה בו ואינו ממונו, ואין לו רשות ליהנות בו, כמה שמלן, לכן משמיע תנא במשנה, שאין הדבר כן, אלא מעידנה, דאפרשי ברשות עדי כהן קאי, מעת הפרשת עשה לפדיון הפטר חמור, הרי הוא ברשות הכהן, ולכן אפילו אם מת קודם שבא ליד הכהן, יש לו רשות להשתמש בו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה, בתחילת דף י"ב עמוד א', אין פה דין פטר חמור, לא בעגל ולא בחיה, אפילו תאורה כגון צבי ואייל, ולא בבהמה שחוטה, ואפילו לא בשה שחוט, ולא בטריפה כגון שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה, ולא בכיליים כגון הנולד מרחל שבא עליה תאיש, ולא בקוי שהוא ספק חיה ספק בהמה. רבי אליעזר מתיר לפדות בכיליים מפני שהוא שה, שבין אביו התאיש ובין אמו הרחל הם ממין בהמה וקרויים שה. תוספות גורס פה רבי אלעזר ולא רבי אליעזר. רשי כותב שבין תאיש ובין רחל קרויים שה, וכוונתו שכל אבלד הנולד נוצר משה ואין בו חלק מבהמה שאינה ראויה לפדיון כמו עגל. אם כן, רבי אליעזר מתיר לפדות בכיליים מפני שהוא שה, ואוסר לפדות בקוי מפני שהוא ספק חיה ספק בהמה, ואין פודים בחיה. נתנו את הפטר חמור עצמו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו להשותו אצלו עד שיפריש שה תחתיו ויבדהו בו ועשה יישאר שלו. רשי לקמן בדף י"ב עמוד ב' כותב שיש איסור מיוחד להשעות את הפטר חמור אצל כהן אפילו שעה אחת, ואילו רבי עובדיה מברטנורה כותב שכוונת המשנה שהכהן לא ישתמש בו. והשיטה מקובצת כתב שלפי רבי יהודה יש בו איסור הנאה, ולפי רבי שמעון הכהן עובר בכל שעה שאינו פודהו, כי חייב לבדותו כמו שישראל חייב. והקריית ספר והלבוש כותבים שהנותן את החמור עצמו לכהן אינו יוצא ידי חובת נתינת פדיונו לכהן. תרומת הדשן מסתפק בזה, והרדווז כתב שאם נתן לכהן את הפטר חמור יצא ידי חובת נתינה לכהן, אלא שמוטל על הכהן לבדותו מאיסור הנאה שעליו. ראי המשנה שלנו הפותחת את דף י"ב במסכת בכורות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מתניתין מני משנתנו כדעת מי היא שנויה. אומרת הגמרא בן בגבגי, זוהי שיטת התנא בן בגבג. דתניא שנינו בברייתא בן בגבג אומר, נאמר כאן לגבי פדיון פטר חמור, וכל פטר חמור תפדה בשה. ונאמר להלן לגבי קורבן פסח, שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים, ומן העיזים תיקחו. לומדים גזירה שווה מקורבן פסח לפדיון פטר חמור. מה להלן כשם שלהלן לגבי קורבן פסח? פרט לכל השמות הללו, כל המינים שהוזכרו במשנתנו, אין מביאים מהם קורבן פסח, כי קורבן פסח אינו בא אלא משה, הנולד מכבשים או עיזים, ולא עגל או חיה, ולא כליים ולא כבש שחוט. ורשי מבאר שאין מביאים קורבן פסח משה שחוט, כי צריך לקיים שחיטה לשם פסח, וכן אין מביאים כליים, כי כליים אינם קריבים במזבח, כמו שתדרוש הגמרא בהמשך שור או כסף פרט לכליים. אף כאן לגבי פטר חמור, כוונת הכתוב באומרו שה, למעט שאין פודים אותו אלא בשה הנולד מכבשים או עיזים, פרט לכל השמות הללו, שאינו פודה בעגל או חיה ולא בשה שחוט ולא בכיליים. שואלת הגמרא, אימה להלן לגבי קורבן פסח אין מביאים אל השה זכר תמים ובן שנה? אף כאן בפדיון פטר חמור, נאמר שהכתוב שה מלמד שלא ייפדה אלא בשה זכר תמים ובן שנה. משיבה הגמרא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו וכל פטר חמור תבדה בשה, ושוב נאמר ופטר חמור תבדה בשה, כיוון שכפל הכתוב את הדין הזה ריבה בכך שניתן לבדות בכל שה ואפילו אם אינו זכר תמים בן שנה. מקשה הגמרא, אי תבדה תבדה ריבה, אם המקור לבדות בכל שה נלמד מהריבוי בכפילות לשון תבדה, אם כן נלמד שניתן לבדות אפילו בכל הנינמי, גם בכל השומות שהוזכרו במשנה כגון עגל וחיה כליים ושחוטה. מתרץ את הגמרא, אם כן הגזירה שווה שה שה שלמדנו לפטר חמור מקורבן פסח, מה יעני לי? מה הועיל לנו? והרי כל מה שמייתה הגזירה שווה חזר והתרבה מתבדה תבדה. אלא בהכרח שאין למידים מתבדה תבדה לרבות את כל אלו שהתמעטו מהגזירה שווה שה שה, ומסתבר למעט שלא ייפדה בעגל או חיה ולא בכיליים ולא בכבש שחוט, כיוון שאינם בכלל שה. והכפילות של תבדה תבדה מלמדת לרבות בעל מום ונקבה ובין שתי שנים, שהם ראויים לפדיון פטר חמור כי הם נחשבים שה. דנה הגמרא, אם ניתן לבדות בשה שהוא בן פקוע. איבאילו הסתפקו בני הישיבה מהו לבדות פטר חמור בבן פקוע. בן פקוע זה ולד חי שנמצא במעי, בהמה שחוטה, שנפתח ביתנה. ומבארת הגמרא את צדדי הספק. אליבא דרבי מאיר לא תיבאי לך, לפי שיטתו של רבי מאיר אין לך להסתפק בנידון הזה. וכיוון דאמר רבי מאיר בן פקוע טעון שחיטה, אם כן סמא על יהוד, ודאי זה סמא עולה ופודים בו. אלא כי תיבאי לך, אליבא דרבנן דאמרי, שחיטת אמו מטהרתו. מה שיש לך להסתפק הוא לדעת חכמים הסוברים שבן פקוע אינו טעון שחיטה כיוון ששחיטת אמו מתירתו, והנידון הוא האם מכיוון שהותר כבר באכילה בשחיטת אמו כביסרא בדיקול אדמי, הוא נחשב כבשר בקדירה, ואם כן אי אפשר לבדות בו פטר חמור כי הוא כשה שחוט שאין פודים בו. עוד דיל מהו שמה נאמר, כיוון דאשת מי הרייט ואזיל, כיוון שכעת הבן פקוע רץ והולך אף שדינו כשחוט, סקרין הבי, הוא נחשב שה וראוי לבדות בו פטר חמור. מביאה הגמרא שהמוראים נחלקו בדין הזה, מר זוטרא אמר אין פודים בו בבן פקוע, ורבשי אמר פודים בבן פקוע. אמר לי רבשי למר זוטרא, מהי דעתך? מה הטעם לדבריך שאמרת שאין פודים פטר חמור בבן פקוע? דיילפת מפסח. אם זה משום שלמדת בגזרה שווה ססה מקורבן פסח שאין מביאים אותו מבן פקוע? והטעם שהוא פסול לפסח משום שהוא אינו קרב לקורבן, כמבואר במסכת חולין דף למתחת עמוד ב' שיוצא דופן פסול לקורבן. ראינו כל ולד שלא נולד דרך לידה ולא יצא מפטר רחם אמו. אז בכלל זה גם בן פקוע שלא נולד דרך לידה, אלא נמצא במעי אמו אחר שחיטתה. ולכן גם לא פודים פטר חמור בשה בן פקוע. אם כך תלמד, הרי יהיה קשה אימה להלן, אם כן תלמד, שכשם שהשה האמור בקורבן פסח אינו אלא זכר תמים ובן שנה, אף כאן השה שפודים בו פטר חמור לא יהיה אלא זכר תמים ובן שנה. מתרץ את הגמרא לגבי פטר חמור, כפל הכתוב תבדה תבדה, ובכך ריבה שאפשר לבדותו גם בשה שאינו זכר תמים ובן שנה. שווה הגמרא ומקשה, אם למדת מהכתוב שכפל תבדה תבדה, כי בכך ריבה הכתוב לבדות פטר חמור אפילו בשה שאינו זכר תמים ובן שנה, אם כן תלמד מכך שאפילו בן פקוע נמי שניתן לבדות פטר חמור גם בבן פקוע. ותרץ את הגמרא, אם כן הגזירה שווה שה שה שמלמד לפטר חמור מקורבן פסח, מה יהני לי? מה הועיל לנו? והרי כל מה שמיית הגזירה שווה חזר והתרבה בריבוי הנלמד מכפילות תבדה תבדה, אלא בהכרח שאין לרבות מכפילות תבדה הכל, ומסתבר למעט בן פקוע, כיוון שנחשב כשחוט ואינו שה. והכפילות של תבדה תבדה מלמדת לרבות בעל מום ונקבה ובין שתי שנים, שהם ראויים לפדיון פטר חמור כי הם נחשבים שה. דנה הגמרא, אם ניתן לבדות במין הדומה למין אחר, איבאילו הסתפקו בני הישיבה. מהו לבדות פטר חמור בנדמה במין הדומה למין אחר, כגון רחל שבא עליה איל וילדה ולד הדומה לעז, שמינו נקבע כאביו ואימו שהם מין כבש, אבל כיוון שמראה הוא כעז, ייתכן שאי אפשר לבדות בו. ומבארת הגמרא את צדדי הספק, אליבא דרבי אליעזר לא תיבאי לך. לפי שיטתו של רבי אליעזר במשנתנו, אין לך להסתפק בנידון הזה, כי אשתא בכליים פרקינן, אחר שאמר שאפילו בכליים פודים פטר חמור אף שאינו מין מסוים, אלא נוצר משני מינים, בנדמה מבעיה, וכי נצרך לומר שפודים בנדמה שהוא מין מסוים, כי נולד לאב ואם מאותו מין, וכל חסרונו הוא רק משום שהוא דומה למין אחר. כי תיבאי לך אליבא דרבנן, מה שיש לך להסתפק זה לדעת חכמים שאמרו במשנתנו שאין פודים בכיליים. ואם כן יש לדון שמה רק בכיליים הוא דלא פרקינן. רק בכיליים לא פודים פטר חמור, אבל בנדמה פרקינן כן פודים. או דילמה לא שנה, או שמה אין חילוק, ובין בנדמה ובין בכיליים אין פודים פטר חמור. מוכיחה הגמרא שפודים פתח חמור בנדמה תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא. שנינו בברייתא פרה שילדה ולד הנראה כמין עז, אין פודים בו ולד פתח חמור. יש לדקדק בדברי הברייתא שרק באופן שהאם היא פרה אין פודים בוולדה, משום שמינו נקבע לפי אמו, ואף שהוא דומה לעז אינו נחשב שה אלא עגל, ואין פודים בעגל. אבל רחל שילדה ולד הנראה כמין עז, פודים בו פטר חמור. מה אני כשיטת משנויה הברייתא הזו? הילי מה רבי אליעזר, אם נאמר שכדעת רבי אליעזר היא שנויה, שאמר במשנתנו שפודים בכליים, הרי אי אפשר לומר כך, דעה בכליים נמי פרקינן, הרי לדעתו אפשר לבדות אפילו בכליים, וכל שכן שאפשר לבדות בנדמה. ולמה הוא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה? אלא לאו, רבנני. אלא בהכרח שברייתא זו נשנתה לדעת חכמים שאמרו במשנה שאין פודים בכליים. הנה מוכח שלדעת חכמים פודים בנדמה. נוכה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין להוכיח מן הברייתא הזו שלדעת חכמים פודים פטר חמור בנדמה. יש לומר לעולם רבי אליעזר, באמת הברייתא הזו נשנית לדעת רבי אליעזר שאמר שפודים בכליים. מה ששאלנו אז אליעל, שאם פודים בכליים כל שכן שפודים בנדמה, על זה יש לומר, היא גוף הקמשמלן, זה עצמו בא הברייתא להשמיענו. דפרה שילדה ולד הנראה כמין עז, אין פודים בו פטר חמור, כי אינו נחשב שה אלא עגל. והחידוש בדין הזה הוא, לא תימא זיל אבת רי דידי, שלא תאמר שהולכים אחר מראהו, והעז מעל יהו ומינו נקבע כשה, משום שמראהו כמראה עז, והראהו עז שפודים בו פטר חמור, אלא זיל בת הרימי, לך אחר אמו וקבע את מינו כמין שממנו נולד, והיא עגל הוא. והוא עגל כי הוא נולד מפרה, ולכן אין ראוי לפדות בו פטר חמור, ואין ללמוד מברייתא זו לגבי פדיון פטר חמור בבלד שהוא נדמה לדעת חכמים. מוכיחה הגמרא שאין פודים פטר חמור בנדמה תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק. דתני רבא בר שמואל, כך שנה רבא בר שמואל, איזהו כליים שאין פודים בו פטר חמור? רחל שילדה מן עז ואביו שה, אביו כבש. ולכאורה הדבר תמוע, שהרי אם אביו שה ואימו רחל, וכי כליים הוא, והרי מין אחד הוא ונדמהו, אלא בהכרח שכוונת הברייתא לומר, איזהו דמי לכליים דשביעו רבנן ככליים. מה זה דומה לכליים שחכמים יחשיבו כמו כליים? רחל שילדה מן עז ואביו שה, שוולדה הוא נדמה, וישבו חכמים את דינו לדין כליים. דנה הגמרא למאי, לגבי איזה דין ישבו חכמים את דין הנדמה לכליים? אי לקודשים, אי לגבי לפוסלו לקורבן, למה הוא צריכו לדמות דין נדמה לדין כליים? והרי מאיך מאותו פסוק דממה את כליים שאינו כשר לקורבן, מהתה משם ממעט גם נדמה שאינו ראוי לקורבן? דתניה, כך שנינו בברייתא, על הכתוב בבהמה ראויה לקורבן בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסב פרט לכליים, או עז פרט לנדמה, ואם כן אין להעמיד את נידון הברייתא לגבי מין הראוי לקורבן. אילה וחור, ואם תעמיד את נידון הברייתא לגבי מין הבהמה הראוי לקדושת בכורה, הרי לגבי בכור נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בכור שור אמר רחמנה, משמע, עד שיהו שור ובכורו שור, למעט כל ולד שאינו דומה למולידו. ואם כן מפורש, שנדמה אינו קדוש בי וחורה, ולמה הוצרכו חכמים להשוות דינו לכליים? אלא בהכרח שנידון הברייתא לגבי מין הראוי למעשר בהמה הוא. ועל כך אמרו חכמים שכשם שאין מעשרים כליים, כך אין מעשרים בנדמה. אבל גם על זה קשה ולא ייתכן להעמיד כך, כי פטור מעשר הן בנדמה והן בכליים, מגזירה שווה תחת מקודשים גמר. מקודשים נלמד שנאמר לגבי מעשר בהמה וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, ובקודשים נאמר, היה שבעת ימים תחת אמו, ולמדו שכשם שבקודשים נדמה וכליים פסולים לקורבן, גם לגבי מעשר בהמה, כליים ונדמה, אינם מצטרפים להתאסר בו. אלא בהכרח שנידון הברייתא הוא, אם נדמה ראוי לפדות בו פטר חמור, ולכן ישבו חכמים מדינו לדין כליים שאין פודים בו. אם כן נפשט הספק מהברייתא הזו שאין פודים פטר חמור בנדמה. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת לו, אין ראיה מן הברייתא הזו שאין פודים פטר חמור בנדמה, כי לעולם באמת ניתן להעמיד את נידון הברייתא לגבי אם נדמה ראוי למעשר בהמה. ואף שפטור מעשר בהמה בנדמה ובכליים נלמד מאותה דרשה, יש אופן שהוא רק דומה לכליים ואינו כליים ממש. וחידשו חכמים שדינו שווה לכליים ופטור ממעשר בהמה. מה זה המקרה? כגון שיש בו בבלד מקצת סימנין שבהם הוא דומה לאמו. מה עוד אתי מה שמה היה עולה לדעתך לומר? העברה מבכור גמר, שנלמד למעשר בהמה בגזירה שווה מבכור, כי לגבי מעשר בהמה נאמר כל אשר יעבור תחת השבט, וגם לגבי בכור נאמר ועברת כל פטר רחם, וכיוון שבשניהם נאמרה לשון העברה, הייתי אומר שכשם שנדמה הדומה לאמו במקצת סימנים חייב בבחורה כמבואר לאל בדבב עמוד א', הוא הדין שיהיה חייב גם במעשר בהמה. כמה שמלה נשמיעתנו הברייתא שאין הדין כך, ולא לומדים מגזרה שווה העברה מבחור, אלא תחת מקודשים גמר. למד מעשר בהמה בגזרה שווה תחת מקודשים, כמו שהביאה הגמרא לאל, שכשם שבקודשים נדמה פסול, אף שהוא דומה לאמו במקצת מן הסימנים, וזאת משום שנחשב כבעל מום, הוא הדין לגבי מעשר בהמה, אין נדמה מצטרף להתאסר בו, אף שהוא דומה במקצת סימנים לאמו. נמצא שאין ראיה לנידון הגמרא אם פודים פטר חמור בנדמה. דנה הגמרא לדעת רב יהודה שפטר חמור אסור בהנאה, אם ניתן לפדותו בסה של פסולי המוקדשים. מבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו לפדות פטר חמור בסה שהוא פסולי המוקדשים, כגון סה של קודשים, שנפל בו מום ונפדה ויצא לחולין? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. עלי בדי רבי שמעון לא תיבאי לך. לדעת רבי שמעון אין לך מקום להסתפק בנידון הזה. כיוון דאמר, כיוון שרבי שמעון אמר שפטר חמור מחיים מותר בהנאה, חולינו, ויכול לפדות בפסולי המוקדשים, כי אין בפדיונו משום איסור חל על איסור. שכיוון שאין בפטר חמור איסור מתחילה, אין הפדיון מחיל איסור על הסה. כי תיבאי לך כל הספק, עלי בדי רבי יהודה יהיה. דאמר, אומר רבי יהודה, פטר חמור מחיים אסור בהנאה. ואם כן נשאלת השאלה, מה הדין, האם ניתן לפדות בסה של פסולי המוקדשים או לא? האם כיוון דפטר חמור אסור בענה, אם כן אין איסור של פטר חמור חל על איסור של פסולי המוקדשים, שהרי גם אחר שנפדו יש בהם קדושה והם אסורים בגיזה ועבודה, והיינו שאחר פדיון אין איסור בפני עצמו לגיזה ועבודה, אלא שנשארה בהם קצת קדושה ולא הועיל הפדיון לגמרי להתירם אפילו בגיזה ועבודה, כפי שמסביר המשנה למלך, עוד דילמה או שמה נאמר, כיוון דלא תפיס פדיונו, כיוון שעשה הניתן תחת הפטר חמור לא נתפסת בו קדושה, ואין בו איסור הנאה של פטר חמור, הפקוי איסורה באלמהו, הרי אין הפדיון אלא הפקעת איסור הפטר חמור, ואין לדון בו משום איסור חל על איסור, ויחול הפדיון על סה של פסולי המוקדשים. והגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, מבאר שהצד הראשון בגמרא סבר, כי אף שהסה שפודים בו מפקיע קדושה ונשאר חולין בכל מקום, כיוון שאופן הפדיון נעשה על ידי שקדושת הפטר חמור עוברת על הסה, ועל ידי כך נפקעת, אם כן עצם העברת הקדושה, אינה יכולה להתקיים, כי אין איסור חל על איסור. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, אמר רב מרי בריידר רב כהנא, מי זוטר מי דכתיב בו, וכי דבר קטן הוא מה שנאמר בפסולי המוקדשים בספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו, רק בכל אהבת נפשך כצבי וכאייל, וכיוון שהושבו דינם לצבי ואייל, יש ללמוד מכך, מה צבי ואייל, כשם שצבי ואייל אין פודים בהם פטר חמור כי הם בחיה, ואינם בכלל סה, אף פסולי המוקדשים אין פודים בהם פטר חמור. מוסיפה הגמרא אשתא דעתית לאחי, עכשיו שהגענו ללמוד שאין פודים פטר חמור בפסולי המוקדשים, כי פסולי המוקדשים נחשבים כצבי ואייל, ורבי שמעון עמי, אפילו לדעת רבי שמעון שסבר שפטר חמור מותר בהנאה מחיים ואין בפדיונו משום אין איסור חל על איסור, לא יפדה בסה פסולי המוקדשים, כי צבי ואייל כתיב בהו בפסולי המוקדשים, והרי הם כחיה שאין פודים בהם פטר חמור. דנה הגמרא בדף י"ב עמוד ב', אם מותר לפדות פטר חמור בסה שנקנה בעד פירות שביעית. איבא אלוהו הסתפקו בני הישיבה, מהו לפדות פטר חמור בבהמת שביעית? בסה שנקנה בפירות שביעית. ומבארת הגמרא את הספק. פטר חמור שהוא חייב בפדיון ודאי, לא תיבא אלך. אין להסתפק אם אפשר לפדותו בבהמת שביעית, כי לגבי שביעית, לאכילה אמר רחמנה. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. משמע, שפירות שביעית ניתנו רק לצורך אכילה ולא לסחורה, ואם כן אסור לפדות בהם פטר חמור ודאי, כי בפדיונו הרי הוא קונה חמור שאינו ראוי לאכילה. כי תיבא אלך, כל מה שיש לך להסתפק ולדון זה לגבי ספק פטר חמור, כגון שילדה אמו זכר ונקבה ולא ידוע מי נולד ראשון, ושנינו במשנה לאל בדפתי תמוד א' שמפריש את הלב ומניחו אצלו. ומוסיפה הגמרא, ועליבא דרבי שמעון לא תיבא אלך, ולדעת רבי שמעון אין מקום להסתפק דלית לספק, כי לדבריו פטר חמור אינו אסור בהנאה, ולכך ספק פטר חמור אינו טעון פדיון, כמו ששנינו לאל בדפתי תמוד ב', שמה ששנינו שצריך לבדות ספק פטר חמור הוא רק כדי להפקיע איסורו, והיינו כרב יהודה שאמר שיש איסור הנאה על פטר חמור מחיים. כי תיבא אלך, כל מה שיש לך לדון זה עליבא דרב יהודה, לדעת רב יהודה שסבר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים, ולכך גם ספק פטר חמור טעון פדיון. אם כך מהי? מה הדין לגבי פדיונו בסה שנקנה בפירות שביעית? האם כיוון שכשהוא בא להפקיע את איסורו, דינו הוא דמפריש את הלב והוא לעצמו, כי מספק הוא לא נותן את הסה לכהן כי המוציא מחברו עליו הראיה, והכהן צריך להוכיח שאכן היה פה צורך בפדיון, אז הרי לאוכלה קרינה בי, כיסא הפדיון אינו ניתן לכהן תחת החמור, אלא רק מתירו מאיסורו והסה נשאר לאכילת בעליו הישראל. או דילמה או שמה נאמר, כיוון דקמה דלא מפקה איסור אלא משטרי, כיוון שלולי הפקעת איסור ההנאה מהחמור על ידי הסה, הוא לא יכול להשתמש בחמור, נמצא שהפדיון בסה כסחורה דמי. נחשב כסחורה כי קונה בו יתר הנאה בחמור. ואם הסה נקנה בפירות שביעית, אסור לבדוד בו. מביאה הגמרא ראיה שפודים ספק פטר חמור בבהמת שביעית. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממד האמר רב חיסדא בהמת שביעית, בהמה שנקנתה בפירות שביעית. אין פודים בה את הוודאי. אי אפשר לבדוד בה פטר חמור ודאי, משום איסור סחורה בפירות שביעית. אבל פודים בה את הספק, חמור שהוא ספק בחור, כיוון שנשאר ברשות הבעלים, עשה, אז אינו נחשב הדבר כעשיית סחורה והדבר מותר. ובהרת הגמרא דין בהמת שביעית לגבי בחור ולגבי חיוב מתנות כהונה. ואמר רב חיסדא בהמת שביעית, בהמה שנקנתה בפירות שביעית, פטורה מן הבכורה וחייבת במתנות כהונה, והשוחטה לאכילה צריך לתת לכהן את הזרוע והלחיים והקיבה. מבארת הגמרא טעם דינים אלו, פטורה מן הבכורה כי לגבי פירות שביעית לאוכלה מרחמנה ולא לשריפה, ובכור קרב למזבח ואימוריו נשרפים עליו, וחייבת במתנות כהונה, כיוון דלאוכלה קרינה בישרים מתקיים בהם, לאוכלה באכילתם על ידי הכהן. מקשה הגמרא מחיוב הפרשת חלה בעיסת שביעית, על פטור באמת שביעית מבכורה. מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רב חיסדא ממשנה במסכת שביעית פרק ת' משנה ת', נאמר בה, האוכל מעיסת שביעית, מעיסה שנעשית מתבואה שגדלה בשנה השביעית, עד שלא הורמה חלתה קודם שהופרש ממנה חלה, חייב מיטה כדין האוכל מעיסה שלא הורמה חלתה. כי אסור לאכול מעיסת שיפריש ממנה חלה, וגם מעיסה שנעשתה מתבואה שגדלה בשביעית חייבת בהפרשת חלה. ואם יפריש חלה ונתמת החלה, היא טעונה שריפה. ונשאלת השאלה והמי, ולדברי רב חיסדא קשה, למה עיסה חייבת בחלה? והרי כיוון דאילו מתאמיה, אילו תתאמה חלה בצריפה היא, שהרי אין לה תקנה כי אסור לאכול חלה תמאה. ואם כן יש לפותרה מחלה, כי לאוכלה לשביעית אמר רחמנה ולא לשריפה. תרץ את הגמרא שאין יחה שונה הדבר כאן לגבי עיסת שביעית שאף שיכולה לבוא לידי שריפה, מכל מקום גילתה התורה לחייבה בחלה. דכתיב נאמר לגבי הפרשת חלה, מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם, ללמד שכל זמן יש חיוב להפריש חלה מהעיסה אפילו בעיסת שביעית. תניא נמי אחי, שנינו כן גם בברייתא שממה שנאמר לדורותיכם למדנו לחייב עיסת שביעית בחלה, נאמר בברייתא, מניין לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב מיתה, שנאמר לדורותיכם. בררת הגמרא למה באמת לא לומדים מחיוב חלה בעיסת שביעית לחייב גם בהמת שביעית בבכורה? שואלת הגמרא וליגמר מינה, נלמד מחיוב הפרשת חלה בעיסת שביעית לחייב גם בהמת שביעית בבכורה. משיבה הגמרא התם, שם לגבי הפרשת חלה עיקר החלה עומדת לאכילה לכהן המקבל אותה. יש רק חשש שמה תתאמה ותתחייב בשריפה. גילה כתוב שאין זו סיבה לפתור את העיסה מחלה, אבל אחר כאן לגבי בכורה, עיקר דין הבכור הוא לשריפה, שהרי עומד להקרבה למזבח. ולכן בהמה שנקנתה בפירות שביעית פטורה מבכורה, כי התורה יעדה את פירות השביעית לאוכלה ולא לשריפה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לאל בדף י' ב' עמוד א', נתנו את הפטר חמור עצמו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו להשוטו אצלו עד שיפריש סתחתה ויבדעו בו ועשה יישאר שלו. הביאה הגמרא ממשנתנו סיוע להלכה ששנינו בברייתא. תנינה להדתנו רבנן, שנינו במשנה כדברי הברייתא. ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו ואמר לו הכהן תנאו לבני יבדעו, הרי זה לא יתנו לו לכהן אלא אם כן פדאו הכהן בפניו של הישראל. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, זאת אומרת יש ללמוד מדברי הברייתא שאמרה אלא אם כן פדאו בפניו. נחשדו הכהנים על פטרי חמורים שעובדים בהם ללא פדיון. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט שמדברי הברייתא למדנו זאת, מה הוסיף רבא ברבוע על פשטות הברייתא? משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו. מהו דתי משמע תאמר, הני מי לדברים אלו שנשנו בברייתא אינם הלא, איך אתם מוחזק לן דמיקרי? רק במקום שהכהן מוחזק שהוא חשוד, כגון שראינו שעבד בפטר חמור שלא נפדע. אבל בסתמה בכהן סתם שאינו מוחזק כחשוד לא, לא נחשדנו שיעבוד בפטר חמור בלא פדיון ויוכל הישראל לתת לו פטר חמור גם אם לא יבדעו בפניו. לכן כמה שמלן משמעינו רבא ברבוע שאין הדבר כן, אלא חושדים בכל כהן דמורה בהתירה, שהכהן מורה לעצמו היתר להשתמש בפטר חמור בלא פדיון. כי הוא אומר, למה עליי לבדותו, והרי בן כה וכה הפדיון יהיה שלי. ולכן אסור לתת את הפטר חמור עצמו גם לכהן שלא נחשד, אלא אם הכהן פודהו בפניו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף י"ב עמוד ב'. המשנה תבאר דין שה או פטר חמור שמתו קודם שנתן את השה לכהן. אומרת המשנה בדף י"ב עמוד ב', המפריש שה לפדיון פטר חמור וקודם שנתנו לכהן מת השה. רבי אליעזר אומר, הבעלים חייבים באחריותו וצריכים לתת שה אחר לכהן, כי פדיון פטר חמור הוא כחמש סלעים של בן. כמו חמשת סלעים הניתנים לפדיון בן בכור שמפרישם ועבדו, חייב לתת אחרים במקומם. כמו שנשנה לקמן בדפנון א' עמוד א', המפריש פדיון בנו ועבד, חייב באחריותו. וטעמו מבואר בגמרא שהקיש הכתוב פדיון פטר חמור לפדיון בכור אדם. וחכמים אומרים, אין חייבים באחריותו, כי פדיון פטר חמור הוא כפדיון מעשר שני, שאם עבדו המעות שפדה בהם פירות מעשר שני, אין צריך להפריש אחרים תחתיהם, והוא הדין שימת השה שפדה בו פטר חמור קודם שנתנו לכהן, אינו חייב להביא שה אחר. כי סברו שהקש פדיון פטר חמור לפדיון בחור אדם נאמר רק לעניין חיוב הפדיה, ואינו מלמד על חיוב אחריותו. ממשיכה המשנה ואומרת, העיד רבי יהושע ורבי צדוק על שה שהופרש לפדיון פטר חמור שמת קודם שנתנו הבעלים לכהן, שאין כאן לכהן כלום, שאין הבעלים חייבים לכהן לתת כלום, וכדעת חכמים שלאחר הפרשה אין הבעלים חייבים באחריותו. אומרת המשנה, מת פטר חמור לאחר שהפריש כנגדו שה לפדיון ועדיין לא נתנו לכהן. רבי אליעזר אומר, החמור ייקבר, כי לדעתו הבעלים חייבים באחריות השה, כל עוד החמור חי. ולפיכך, כל זמן שלא נתנו, נחשב כאילו לא יפרישו כלל, ועדיין החמור אסור בהנאה ומותר הבעלים בהנאתו של תלש, הרי נחשב כאילו לא יפרישו כלל ואינו של הכהן. והחכמים אומרים, הפטר חמור אינו צריך להיקבר, שכיוון שיפרישו זכה בו שבט הכהנים ופקע האיסור מהחמור ומותר בהנאת אורו ונבלתו. ותלש שפדה בו יינתן לכהן, כי מעט שיפרישו נחשב ברשות הכהן, ואף שהחמור מת לא פקעה בעלותו. לא היה המשנה שלנו בדף י"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את העמו של רבי אליעזר שאמר שהמפריש פדיון פטר חמור ומת חייב באחריותו כחמש סלעים של בן. אמר רב יוסף, מה הייתה העם הידי רבי אליעזר שאמר שהבעלים חייבים באחריות על פדיון פטר חמור? דכתיב נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה התמאה תבדה. הקישה כתוב בחור בהמה תמאה לבחור אדם ללמד. מה בחור אדם? כשם שבחור אדם האב חייב באחריותו של הפדיון עד שיבוא לידי הכהן, אף פדיון בחור בהמה תמאה פטר חמור, בעל החמור חייב באחריותו. אמר לאבאי תלמידו של רבי יוסף לרבו, כיוון שרבי אליעזר מקיש בחור בהמה תמאה לבחור אדם לחייבו באחריות על פדיון פטר חמור, האם לדעתו נלמד גם ונאמר, מה כשם שבחור אדם מותר בהנאה קודם שנפדה, אף בחור בהמה תמאה פטר חמור מותר בהנאה קודם שנפדה? וכי תימא הכי נמי, ואם תרצה לומר שאומנם רבי אליעזר למד גם דין זה מההיקש, וסבר כשיטת רבי שמעון שפטר חמור מותר בהנאה מחיים, יהיה קשה, והתנן הרי שנינו בסיפה של המשנה, מת פטר חמור רבי אליעזר אומר ייקבר, ויש לדון מה ייקבר, מפני מה אמר רבי אליעזר שייקבר, לאו האם זה לא מפני דאסור בהנאה? אם כן בהכרח שרבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור קודם פדיון אסור בהנאה, ואינו מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם להתיר פטר חמור בהנאה, ואם כן קשה מה שונה חיוב האחריות שלגביהם רבי אליעזר כן מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם? מתרץ את הגמרא, לא. כלומר רבי אליעזר מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם לכל העניינים, ואכן פטר חמור קודם פדיון מותר בהנאה כמו בחור אדם קודם פדיון, כשיטת רבי שמעון. והטעם שפטר חמור ייקבר אינו משום שהוא אסור בהנאה, אלא ייקבר כבחור אדם, כי גם לגבי חובת קבורה הוא קש בחור בהמה טמאה לבחור אדם, ובחור אדם שמת נקבר. מקשה הגמרא, הלא לפי ביור זה נמצא שרק אדם בחור שמת הוא דבעי קבורה, הוא שחייב קבורה, ואילו אדם פשוט שמת לא בעי קבורה. וזה ודאי אינו נכון, שהרי לא מצינו בדיני קבורה חילוק בין בחור לפשוט. ועוד קשה, שהרי מוכח מברייתא שלדעת רבי אליעזר פטר חמור אסור בהנאה. דתניא, שנינו בברייתא שרק בפטר חמור ודאי, אמר רבי אליעזר, שאינו פדוי עד שיבוא הפטר חמור או פדיונו לידי הכהן. אבל מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו שמפריש תלה עליו, והוא עשה נשאר שלו של בעליו, כי אין חיוב לתת פדיונו לכהן, שהרי אין הכהן יכול להוציאו מיד הישראל המוחזק בו עד שיביא ראיה שהוא פטר חמור, ולכן מפריש שה לפדיונו ומניחו אצלו. ומזה שבספק יצריך להפריש שה להפקיע איסורו, מוכח שפטר חמור אסור בהנאה. מתרץ את הגמרא, אלא אמר רב הרבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור באמת אסור בהנאה, ולכן אמר שאם מת ייקבר. ולא קשה מדוע אינו מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם להתירו בהנאה, כמו שהקיש לחייב אחריות על פדיון פטר חמור? כי בתחילת הפסוק של ההיקש אמר קרא, נאמר בפסוק אך פדו תבדה. אך משמעותו למעט, כלומר לפדיה יקשתיו, ולא לדבר אחר. בחור בהמה טמאה הוקש לבחור אדם לעניין שיתחייב באחריות פדיונו כמו שחייב באחריות פדיון הבן. אבל אין ההיקש מלמד שפטר חמור מותר בהנאה כבחור אדם. עכשיו דנה הגמרא מתי צריך לבדות את הפטר חמור. נענתם. ובעצם צריך לגרוס פה תניה, כי זו ברייתא. שנינו בברייתא, הערכים נקבעים לפי כמה שהיה שווה הנערך בשעתן. שאם היה הנערך בין חודש עד חמש שנים בשעה שאמר עליו ערכי עליי, והמתין המעריך ולא שילם להקדש עד שגדל הנערך ונעשה בין שש שנים שערכו 20 שקלים, אין המארי חייב לשלם אלא כפי שהיה ערכו בשעה שיריחו. ופדיון הבן מתחייב לתיתו לכהן אחר 30 יום ללידת בנו. ופדיון פטר חמור נותנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו. מקשה הגמרא, וכי פדיון פטר חמור חייב לתנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו? ורמיני, אשאל אותך סתירה מברייתא, שנינו בה אין בערכין ובפדיון הבן ובנזירות ובפטר חמור פחות מ-30 יום. דהיינו, שאי אפשר להאריך קטן שאינו בן חודש ימים ובחור קטן פחות מ-30 יום. אי אפשר לבדותו ואי אפשר להחיל נזירות שהיא פחותה מ-30 יום. ופטר חמור שאינו בן 30 יום אינו נבדה. ומוסיפין עד עולם, ניתן להאריך אדם בכל גיל וניתן לקבל נזירות לכמה זמן שירצה, והמאחר לבדות את בנו או את פטר חמורו כמה שנים, עדיין יכול לבדותו ואינו נותן יותר, הרי שאין פודים פטר חמור קודם שימלאו 30 יום ללידתו, ושלא כדברי הברייתא לאל שנבדה מיד עם לידתו. ותרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אין כוונת הברייתא הראשונה לומר שחייב לבדות מיד עם לידתו, אלא לומר שאם פדאו מיד, אף שלא עברו 30 יום מלידתו, הרי הוא פדוי. ורשי מוסיף, אבל עיקר מצוות פדיעה לא מקיים, וחידוש הברייתא הוא שהפדיון חל אף שלא קיים בו את מצוותו. בקשה הגמרא מכלל, משמע מכך שרק פדיון פטר חמור חל מיד בלידתו, אבל דבנו, לגבי פדיון הבן עם פדאו בתוך 30 יום ללידתו, אינו פדוי, שהרי הברייתא הראשונה חילקה בין פדיון הבן לפדיון פטר חמור, וכיוון שנתבהר שכוונת הברייתא היא על חלות הפדיון, מוכח מזה שרק פדיון פטר חמור קודם 30 חל ולא פדיון בחור אדם. והיתמר, והרי נאמר בבית המדרש, הפודה את בנו בתוך 30 יום, רב אמר בנו פדוי. ותרץ את הגמרא לאו יתמר עליו, וכי לא נאמר על דברי רב, אמר רבה, דכול אלמה בן רב ובן שמואל אינם חולקים שאם אמר שיחול פדיונו מעכשיו, אין בנו פדוי. כי עדיין אינו בן 30 יום ואינו חייב בפדיון. כל המחלוקת בין רב לשמואל, זה רק באופן שאמר שהפדיון יחול לאחר 30 יום ונתעכלו המעות קודם שהגיע זמן הפדיון. באופן זה אמר רב שבנו פדוי. ומעטה לא קשה על רב מהברייתא, כי גם רב מודה למה ששנינו שאין פדיון הבן קודם 30 יום, אלא שסובר רב שזה לא נאמר אלא באופן שאמר שיחול פדיונו מיד. מביאה הגמרא עכשיו בדף י"ג עמוד א' את יישובו של רב ששת על סתירת הברייתות בזמן הראוי לפדיון פטר חמור. רב ששת אמר ליישב את הסתירה בין הברייתות שמה ששנינו בברייתא השנייה שאין פדיון פטר חמור פחות מ-30 יום, אין הכוונה שקודם 30 יום אין מצוות פדיון פטר חמור, אלא כוונת הברייתא לומר שאם לא פדאו בתוך 30 יום מלידתו, אינו עובר עליו, אבל אם עברו 30 יום מלידתו ולא פדה, עובר עליו. אבל ודאי אם רוצה יכול לבדותו מיד לאחר לידתו, כמו ששנינו בברייתא הראשונה שפדיון פטר חמור לאלתר. מקשה הגמרא על דברי רב ששת, מי טיב רמי בר חמה. הקשה רמי בר חמה על רב ששת מברייתא ששנינו בה מצוותו של פטר חמור כל 30 יום. מכאן ואילך או פודהו או עורפו. דן רמי בר חמה מאי, מה כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום? לאו, האם אין כוונתה שיש מצווה להשוטו כל 30 יום ולא לבדותו מיד לאחר לידתו? אם כן, קשה על רב ששת שאמר שפודים אותו מיד לאחר לידתו. מתרץ את הגמרא, לא, אין הכוונה במילים מצוותו כל 30 יום שמצווה להשוטו 30 יום, אלא הכוונה שמצווה לבדותו מיום שנולד ואילך, וזמן המצווה נמשך כל 30 יום, ואם עברו 30 יום ולא פדאו, אז עובר עליו כדברי רב ששת. מקשה אם כך הגמרא, יחי, אם כוונת הברייתא לומר שזמן המצווה נמשך 30 יום, אם כן, למה שנינו בסיפה מכאן ואילך או פודהו או עורפו? והרי דין זהו גם לפני 30 יום. אם כן, הגרסה הייתה צריכה להיות מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מבעלה. כך הברייתא הייתה צריכה לומר. כי חידוש הברייתא הוא שלאחר 30 יום עובר עליו. אלא אמר רבא, רבא מיישב באופן נוסף את הסתירה בין הברייתות, באמת כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום, היא כמשמע שמצווה להשוטו 30 יום ולא לבדותו מיד. וכמו ששנינו בברייתא השנייה, שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום, והיינו שאין מצווה לבדותו מיד בלידתו, אלא מיום ה-30 ואילך, ומכל מקום. לא קשיה, לא קשה מהברייתא הראשונה ששנינו בה שפדיון פטר חמור לאלתר, כי הברייתא השנייה ששנינו בה שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום, זה כדעת רבי אליעזר במשנתנו. דמקשי, שהוא מקיש, בחור בהמה טמאה לבחור אדם, כמו שדרשו לאל בדף י"ב עמוד ב', מהמילים אך פדו תפדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה. ולכן ישווה את זמן פדיון פטר חמור לזמן פדיון בחור אדם שהוא מיום 30 ואילך. ואילו הברייתא הראשונה ששנינו בה שפדיון פטר חמור לאלתר, זה כדעת רבנן, כדעת חכמים במשנתנו, זה לא מקשי. שאינם מקישים בחור בהמה טמאה לבחור אדם, ולדבריהם ניתן לכתחילה לבדות פטר חמור מיד לאחר לידתו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה בפרק הראשון במסכת בכורות בדף י"ג עמוד א', שזו למעשה המשנה חותמת את הפרק, אין לאחריה פירוש גמרא על המשנה. המשנה מבארת סדר קדימה במצוות שונות שיש בהם שתי אפשרויות. אומרת המשנה בדף י' ג' עמוד א', המשנה חותמת את הפרק הראשון במסכת בכורות, לא רצה לפדותו את הפטר חמור או רופו מאחוריו. לקיים מה שנאמר, אם לא תבדה וערפתו וקוברו, כי לאחר עריפה הוא אסור בהנאה. אומרת המשנה, מצוות הפדיעה של פטר חמור קודמת למצוות עריפה שנאמר, אם לא תבדה וערפתו. וכיוון ששנינו במצוות פטר חמור שיש בה שני אופנים, שמצוות בדיעה קודמת למצוות עריפה, שונה התנה עוד מצוות שיש בהם שני אופני קיום, ויש קדימה לאופן אחד על משנהו. אומרת המשנה, מצוות יעידה של אמה עברייה שהאדון מיעדה לישא אותה לאישה בכסף קניינה, קודמת למצוות הפדיעה שפודים אמה עברייה בתשלום ערך השנים שעדיין עליה לעבוד אצל האדון. ומצוות בדיעה מבוארת במסכת קידושין דף י"ד עמוד ב' ודרשו ממשמעות המילה ועבדה, שהאדון מסייע בפדיונה, דהיינו שאינה נבדית בכל הסכום שכנה, אלא מגרע את ערך השנים שכבר עבדה, ומשלמים לו רק כפי ערך השנים הנותרות. אז מצוות הייעוד קודמת למצוות הפדיעה שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ח', אשר לא יעדה ועבדה. ומשמע שרק משום שלא יעדה צריך לבדותה, אבל צריך ליעדה יותר מאשר לבדותה. אומרת המשנה, מצוות היבום לאשת אחיו שמת בלא בנים קודמת למצוות חליצה שאם אינו רוצה לייבם אשת אחיו, חולצת נעלו ונפטרת מייבום. אולם קדימת מצוות ייבום הייתה רק בראשונה בתקופה שחלפה, כיוון שאז היו מתכוונים לייבם לשם מצווה. אולם עכשיו שאין מתכוונים לייבם לשם מצווה אלא ליהנות מיופיה או מממונה, אמרו חכמים, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, כי המייבם את יבימתו שלא לשם מצווה נחשב כעובר על איסור אשת אח שלא במקום מצווה. ובמסכת יבמות בדף למתת עמוד ב' נחלקו בכך אבא שאול וחכמים. חכמים אמרו שמצוות ייבום קודמת, ואילו אבא שאול אמר שמצוות חליצה קודמת, כי הכונס את יבימתו לשם נוי, לשם אישות, לשם דבר אחר, כאילו פוגע בערווה, וקרוב בעיני הדבר להיות אבלד ממזר. ממשיכה המשנה ואומרת, מצוות הגאולה, פדיית בהמה טמאה שהוקדשה לבדק הבית, עיקרה היא באדון על ידי בעליה שהיא קדישה, והוא קודם לכל אדם לפדותה מן ההקדש. משום שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק זך, ואם בבהמה הטמאה, והכוונה שהקדיש אדם בהמה טמאה לבדק הבית, אומר הפסוק, הוא פדה בערכך, כפי שיעריכנה הכהן, ויסף חמישיתו עליו. והוספת החומש אינה אלא בבעלים הפודים ולא באחר, וכיוון שהפסוק הזה מדבר על בדיעת הבעלים, הוא מצריך הוספת חומש. ממשיך הפסוק ואומר, ואם לא יגאל על ידי הבעלים שהקדישה ונמכר לפודה אחר בערכך, הרי שלכתחילה הבעלים פודים, ורק אם אינם פודים, אז פודה הוא אחר. זוהי המשנה הראשונה בדף י"ג עמוד א', ועם המשנה הזו אנחנו חותמים את הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח עובר חמורו. אדרן הלך הלוקח עובר חמורו, אדרן הלך הלוקח עובר חמורו, אדרן הלך הלוקח עובר חמורו. בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח עובר חמורו, של עובד כוכבים הכוונה, פרק שכאמור מסתיים בדף י"ג עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני של מסכת בכורות, פרק שנקרא הלוקח עובר פרתו. הפרק הזה והבאים אחריו יעסקו בדיני בכור בהמה טהורה. דינו של בכור בהמה טהורה בן גסה בן דקה, שקדוש משעה שיוצא מרחם אמו וניתן לכהן, בין אם הוא תם בין אם הוא בעל מום. אם אין בו מום, הכהן מקריב אותו לקורבן ובשרו נאכל לכהנים. אם נפל בו מום, הרי הוא נשחט בכל מקום ובשרו מותר באכילה לכל אדם. המשנה שפותחת את הפרק השני של מסכת בכורות, דנה באיזה אופנים נפטרת הבהמה מן הבכורה מחמת בעלות גוי, וכן בדין בכור בהמה השייך לכהן וללוי. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני של מסכת בכורות, הלוקח, דהיינו הקונה, עובר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בכור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה, ודיני המשנה נוהגים גם בבכור עז ורחל, ומה שנקט התנה עובר פרתו זה בגלל הסיפה שנאמר, והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, שזה שייך רק בבהמה גסה, כי אין איסור למכור בהמה דקה לגוי, כך מסביר התפארת ישראל. אם כן, מי שקונה עובר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בכור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה, והמוכר לו לגוי את עובר פרתו ואפילו לא מכר לו את הפרה עצמה, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי, וטעם האיסור מבואר במסכת עבודה זרה דף ט"ו עמוד א', שזה גזירה משום שני דברים, האחד שמא מתוך שיהיה מותר למכור בהמה לגוי יבואו גם להזכיר ולהשאיל לו בהמה, ובזה יעבור הישראל על איסור שביתת בהמתו כשיעשה בה הגוי מלאכה בשבת, שכן עדיין היא בהמתו של הישראל, והאחר משום ניסיוני פירושו, שחששו שכשירצה למכור לו הבהמה בערב שבת סמוך לכניסת השבת, יבקש הגוי מן המוכר לנסות כיצד הבהמה הולכת עם מסע. ושמה מתוך כך תלך הבהמה אחר כניסת השבת כשהיא טעונה במסע מחמת כל בעל הבית, ויעבור על איסור מחמר בשבת. אז אם כן, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי והמשתתף לו, לישראל וגוי שקנו בהמה או עוברה בשותפות, והמקבל ממנו ישראל המקבל בהמה של גוי לטפל בה על מנת שיחלקו הנותן והמקבל בוולדות, אבל גוף הבהמה היא של הגוי, והנותן לו בקבלה, וישראל שנתן את בהמתו לגוי בקבלנות על מנת שיטפל בה הגוי ויחלקו בוולדות, אבל גוף הבהמה היא של הישראל, בכל אלה פטור מן הבכורה, שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג', הקדשתי לכל בכור בישראל, ודורשים בישראל אבל לא באחרים, בגויים, כלומר שרק כשהבהמה והעובר שניהם שייכים לגמרי לישראל, חל חיוב הבכורה ולא כשיש לגוי חלק באחד מהם. אומרת המשנה, הכהנים והלוויים חייבים שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה, אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. כלומר, הכהנים והלוויים נפטרו רק מלפדות את בכורי האדם שלהם בחמישה סלעים, וכן מלפדות את פטרי חמוריהם בסה, כמו שדרשה הגמרא לדפדלת עמוד א', אבל לא נפטרו ממצוות בכור בהמה טהורה. אומר האור זרוע, בכור בהמה טהורה של כהן, אין הכהן חייב לתת אותו לכהן אחר, אלא מעכב אותו לעצמו ומקריבו כדין שאר הבכורות. ובזמן הזה ממתין עד שיפול בו מום, ואז יאכלנו במומו. ובכור בהמה טהורה של לוי, חייב הלוי לתת את בכורו לכהן. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני של מסכת בכורות בדף י"ג עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את הטעם של סדר הפרקים שבמסכת זו. מקשה הגמרא, מאיר ידתני, מדוע שנה תנא פרק הלוקח עובר חמורו העוסק בדיני פטר חמור ברישא בתחילה, והדרתני, רק לאחר מכן שנה פרק הלוקח עובר פרתו העוסק בדיני בכור בהמה טהורה. ליטני, היה לו לתנא לשנות ברישא פרק הלוקח עובר פרתו דקדושת הגופו, שעוסק בדיני בכור בהמה טהורה שיש בו קדושת הגוף, ועדר ליטני, ורק לאחר מכן לשנות את פרק הלוקח עובר חמורו דקדושת דמימו, שעוסק בדיני פטר חמור שיש בו רק קדושת דמים. מתרץ תגמר אמרי במערבה, אמרו בארץ ישראל ליישב בשני אופנים. היבא את אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, איידי דחביב עלי, הועיל שחביב עליו כדר רבי חנינה. כלומר, הטעם שהקדים מתנה את הפרק העוסק בדיני פטר חמור זה מפני שפרק זה היה חביב עליו. שכן, מה שנוהג את הבכורה בפטר חמור ולא בשאר בהמת מאה זה מפני שביציאת מצרים, אם כל אחד מבני ישראל יצאו לפחות 90 חמורים טעונים מכספם וזהבם של מצרים. כמו שאמר רבי חנינא להלל בדף ה' עמוד ב', ויבאיתם אם תרצה תיישב זאת באופן אחר. איידי דזוטרן מילי דבהמה טמאה פסיק ושדילה. הואיל ודיני בכור בהמה טמאה מועטים הם, דן בהם מתנה תחילה ופסק אותם ונסתלק מהם. ואחר כך התחיל לדון בדיני בכור בהמה טהורה שהם מרובים. דנה הגמרא בדין בהמת גוי שנקנית לישראל בכסף, ובדין בהמת ישראל שנקנית לגוי בכסף. אין המקח נקנה בדברים בלבד, אלא על ידי שיקנהו המוכר ללוקח באחד מדרכי הקניינים. לעניין קניין מטלטלין מישראל לישראל נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש במסכת בבא מציע ודף מ"ז עמוד ב'. רבי יוחנן סובר שמן התורה דרך הקנייה שלהם הוא במעות. כלומר שהלוקח נותן למוכר כסף אפילו שווה פרוטה, אלא שחכמים תקנו שיקנו בקניין משיכה. וריש לקיש סובר שמן התורה דרך הקנייה הוא במשיכה, כלומר שעל פי ציווי המוכר מוציא הקונה את החפץ מן המקום שהיה בו. ושיעור המשיכה מבואר במסכת בבא בתרא בדף ע"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, מר יצחק בר נחמני אמר ריש לקיש משום רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, ותוספות במסכת יבמות בדף נ"ז עמוד א' דיבור המתחיל עתה אומרים שריש לקיש היה לומד תורה מרבי הושעיה, וזה היה מקודם שבא לפני רבי יוחנן. אם כן, אומר רב יצחק בר נחמני בשמו של ריש לקיש שאמר משום רבי הושעיה, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו כדי לקנות בזה את הבהמה של הגוי, והמדובר שהבהמה נשארה עדיין בתוך הדרו של הגוי והישראל לא משך אותה, בדיניהם דנים לו כדיני הקניינים שנמסרו בתורה עבור הגויים. ולכמן תפרש הגמרא מהם הדינים שנמסרו לגויים, ואף שלבני ישראל נמסרו קניינים אחרים מכל מקום, בכל מקח וממקח שהגוי מעורב בו, הולכים אחרי הדינים שנמסרו לגויים, כך אומר רבינו גרשום. ולכן אומרת הגמרא, אף על פי שלא משך הישראל את הבהמה, קנה אותה בקניין כסף, שכן הגוי קונה מטלטלין בכסף, כמו שמבארת הגמרא להלן, ולפיכך חייבת הבהמה הזו בבחורה כדין בהמת ישראל. ומה החידוש בדברים? שהיינו יכולים לחשוב שקנה רק מספק, ואז לא היה יכול הכהן להוציא את הבחור מיד הישראל. לכן משמיע לנו שזה קניין גמור וחייב בבחורה בתורת ודאי. ככה תוספות בדיבור המתחיל, הלוקח קנה. אומרת הגמרא ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו כדי לקנות בזה את בהמתו של הישראל, בדיניהם דנים אותו גם כן לכפי דיני הקניינים שנמסרו עבור הגויים. ולכן אף על פי שלא משך הגוי את הבהמה לרשותו, קנה אותה הגוי בקניין כסף, ופטור מן הבכורה, ופטורה הבהמה מן הבכורה. ואף על פי שכבר אמרה הגמרא שקנה, מכל מקום היה צריך לומר גם כן שפטורה מן הבכורה, כי אם לא כן היינו יכולים לחשוב שהגוי קנה רק מספק. לכן משמיעים לנו שהגוי קנה בוודאות, ולכן הבהמה פטורה מבכורה. מבררת הגמרא את תחילת דברי רבי הושעיה, אמר מר ובו לאל דברי רבי הושעיה שאמר ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך קנה וחייבת בבכורה. דהיינו שדנים אותו גם כפי הדינים שנמסרו לגויים. שואלת הגמרא מהי בדיניהם, למה התכוון רבי הושעיה במה שאמר בדיניהם? הנה מה בדיניהם דגופי, אם תאמר שהכוונה שדנים אותו כפי דיני הקניינים שהגוי עצמו נקנה בהם לעבד, ומשום דעתי בקל וחומר, שמשם יש ללמוד בקל וחומר לקניין מטלטלה, ומה הקל וחומר? אם גופי קני לישראל בכסף, מאחר ומצינו שישראל קונה את גופו של הגוי בכסף להיות לו לעבד, דכתיב נאמר לעניין עבד כנעני בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, כלומר החזיקו בעבדים הכנעניים שלכם כדי להנחילם בירושה לבניכם, ובפסוק זה יקישו הכתוב לאחוזה, שכן בכך שכינה הכתוב את העבדים אחוזה, מבואר שנתכוון להקיש בזה עבד כנעני לשדה, שגם היא נקראת אחוזה. כלשון הכתוב, אם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם. ולכן יש לדרוש מה אחוזה, מה שדה, כלומר קרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה. קניין כסף שהלוקח נותן כסף למוכר עבור קניין השדה, קניין שטר שהמוכר כותב על הנייר וכדומה, שדי מחורה לך, או במתנה שדי נתונה לך הוא כותב, וקניין חזקה זה שהלוקח עושה במצוות המוכר מעשה בשדה אמורה על בעלותו. כגון שנעל עשה לדלת, גדר עשה לגדר, כלומר חומה, או פרץ, עשה פרצה בגדר של השדה כדי שיוכל להיכנס בה, או שתיקן את גבולות השדה, די שם עצרי. וקניינים אלו נשנו במשנה במסכת קידושין, דף חבב עמוד א', שמועילים בקרקעות. אז כמו שקרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, עבד כנעני נקנה בכסף, הועיל וגופו של הגוי, נקנה לישראל בכסף, ממונו של הגוי, כלומר מטלטליו לא כל שכן שנקנה לישראל בכסף. ומוכיחה עכשיו הגמרא שאין לדרוש את הקל וחומר הזה. מקשה הגמרא אם כן, אם מקניין גופו באת לדרוש מקל וחומר שישראל קונה את חפציו של הגוי בכסף, אפילו בשטר ובחזקה נעמי, כלומר מאותו קל וחומר היה לנו לדון, שיוכל ישראל לקנות את מטלטליו של הגוי גם בקנייני שטר וחזקה, שכן גם גופו של הגוי נקנה בקניינים אלו לישראל. ועוד קשה לקל וחומר עצמו, ישראל מישראל יוכיחו דגופי קנילה בכסף ממונו במשיכה. כלומר יש להוכיח שלא כל הקניינים המועילים לקניית עבד, מועילים לקניית מטלטלין, מדיני הקניינים שבין ישראל לישראל, שכן גופו של ישראל נקנה בכסף לישראל אחר להיות לו עבד עברי, ואילו מטלטלה ואינם נקנים לישראל האחר אלא במשיכה. אלא אמר אביי, מבארת הגמרא את דברי רבי הושעיה שאמר שדנים בדיניהם, כוונתו של רבי הושעיה בדיניהם שפסקה להם תורה, שדנים את הקניינים שקונים ישראל מטלטלין מן הגויים כפי הדינים שפסקה התורה עבור הגויים, בכתוב שנאמר בעניין קניית מטלטלין מישראל, ספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ד' וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, מבואר בפסוק הזה שעל ידי שהחפץ עובר מידו של המוכר לידו של הלוקח, דהיינו קניין משיכה, בכך עוברו מבעלותו של המוכר לבעלותו של הלוקח. ומאחר שבפסוק זה כתבה התורה מיד עמיתך, כלומר מיד ישראל, אז דורשים מיד עמיתך עודה במשיכה, עם יד עובד כוכבים, בכסף, שרק חפץ הנקנה מישראל קניינו במשיכה, אבל אם קונה אותו מעובד כוכבים, קניינו הוא בכסף. עכשיו דנה הגמרא למה אין דורשים את הדיוק מן התיבות מיד עמיתך באופנים אחרים. שואלת הגמרא ואימא מיד עובד כוכבים כלל כלל לא. אמור שיש לדרוש את התיבות מיד עמיתך שרק מה שנקנה מישראל נקנה בקניין משיכה, אבל מה שנקנה מן הגוי אינו נקנה בשום קניין עד שייכנס לתוך רשותו של ישראל. וביאור הדברים שבוודאי אין לומר שכוונת הגמרא היא שאין שום דרך שיקנה בו חפץ מן הגוי. שכן גם קודם שניתנה תורה ולא נתחדשו לנו דיני הקניינים, גם כן היה אפשר לקנות חפצים זה מזה. אלא שאז לא היה קניין חל עד שהיה קונה מכניס את החפץ לרשותו ממש. ולא היה זה מטעם קניין חצר, אלא רק האדם העושה בתוך שלו, וזה היה מועיל בין במציאה ובמתנה, ובין במקח, לאחר שנתן כל דמי החפץ למוכר. והתורה חידשה שמועיל קניין כסף, אף אם נתן רק מקצת מדמי החפץ למוכר, ואף על פי שהחפץ עדיין נמצא ברשות המוכר. וכן חידשה התורה שמועילה הגבהה גם ברשות המוכר. ומשיכה גם כן אינה צריכה להיות לרשות הקונה, רק גם בסמטה מועילה. כניסה בולטת מרשות הרבים שאינה עשויה להילוך בני רשות הרבים. אבל יש רשות לבני אדם להניח שם את חפציהם. ועל כן, גם אם היינו אומרים שלא נתחדשו דיני הקניינים לעניין הקונה מגוי, אף שאז לא היו מועילים קנייני כסף ומשיכה והגבה. מכל מקום, הקניין של הכנסה לרשותו ודאי מועיל כמו קודם מתן תורה. אם היה ישראל מכניס את החפץ הנקנה לגמרי לרשותו אחר ששילם את כל דמיה, בוודאי היה קונה אותה. רצת הגמרא המרי. אמרו בני הישיבה לא סל כדאי, תך לא ייתכן לעלות בדעתך לומר כן, שכן קל וחומר הוא, יש לדרוש בקל וחומר, אם גופו קונה, ממונו לא, כל שכן, אם גופו של הגוי נקנה לישראל באחד מדרכי הקניינים, כל שכן שגם ממונו נקנה מהם. בקשה הגמרא, והאם המיד עובד כוכבים עדי כתרתי, אולי נאמר שיש לדרוש את המילים מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך ישראל קונה ישראל אחר מטלטלין באחד מדרכי הקניינים, דהיינו במשיכה, אבל מיד הגוי אינו קונה אותם, אלא על ידי שני הקניינים, גם כסף וגם משיכה. מדרץ את הגמרא המרי, ישיבו בני הישיבה, לא ייתכן לומר כן. וחילף קל וחומר הוא, גופו באחת ממונו בשתיים, כלומר מותו קל וחומר שהובא לאלה של ללמוד, שאין צורך בשני קניינים, שהרי אם גופו של הגוי נקנה בקניין אחד בלבד, אז קל וחומר שלא צריך שני קניינים כדי לקנות את ממונו. מקשה הגמרא ואימה או באה או באה, אולי נאמר שיש לדרוש את המילים מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך ישראל נקנים המטלטלין רק במשיכה ולא בכסף, אבל מיד הגוי אפשר לקנות אותם באיזה קניין שירצה, מבין שני הקניינים הללו, ולפי זה גם אם משך ולא נתן כסף, היה קונה. ותרץ את הגמרא דום ידע עמיתך, מה עמיתך בחדה, אף עובד כוכבים נעמי בחדה. מאחר שמן הדיוק של הפסוק שנאמר בו, או קנו מיד עמיתך למדים, את דרך קניית המטלטלין מן הגוי, אם כן, יש להשוות את דין שניהם לעניין זה, שכשם שהקונה מן הישראל אין לו אלא קניין אחד בלבד, כך הקונה מן הגוי אין לו קיים קניין אחד בלבד. לפיכך יש למעט מפסוק זה קניין משיכה שלא מועיל לקנות בו מהגוי, ונמצא שהדרך לקנות ממנו מטלטלין זה בכסף. וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י"ב במסכת בכורות, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם פודים בכלאיים ובקוי? שאלה שנייה, האם פודים בבן פקוע ומדוע? שאלה שלישית, האם פודים בפסולי המוקדשים ומדוע? שאלה רביעית, מדוע חשודים הכהנים להשתמש בפדרי חמורים בלא שימוש? שאלה חמישית, מה הדין אם מת פטר החמור קודם שנתן הפדיון לכהן ומדוע? השאלה האחרונה, אדם שפדאו בתוך 30 יום, האם פדוי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני כ"ד בניסן תשע"ט. סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"ב במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ה בניסן תשע"ט, ונלמד את דף י"ג במסכת בכורות. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.